שלום לכם וטוב שהצטרפתם אלינו להוויה ושמה קבלה. שלום לכל מי שנמצא כאן בבית קבלה לעם בפתח תקווה, למי שנמצא בבתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ או העולם. שלום למי שצופה בנו מהבית. אנחנו שמחים שאתם כאן ומזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב. האתר שלנו עומד לרשותכם, kab.co.il, האתר של קבלה לעם, kab.co.il. תיכנסו, תכתבו שאלות, דורון כאן בעמדת האינטרנט מהכה לכם וישמח להעלות את השאלות שלכם. היום אנחנו בעצם בשיעור ראשון אחרי הכנס הגדול, ולכן הצוות ש בוחר ועורך את חומרי הלימוד חשב שיהיה נכון לגשת להתחלה, לנקודה כזאת של התחלה, נקודה של התחדשות. והיום ביקשנו מהרב לייטמן להעביר שיעור בנושא מטרת הבריאה. הרב לייטמן, מטרת הבריאה, מה היא?
באמת יש צוות שהוא בוחר תמיד, ואני בא ופתאום אני נתקע. דווקא שמעתי שזה לא מטרת הבריאה, שתפיסת המציאות חשבתי שזה
לא מטרת הבריאה.
כן, אני רואה, עכשיו אני רואה. טוב, אני אגיד כמה מילים, ודאי שאנחנו נקרא פסוקים, מה שהם בחרו, אותו צוות, מה ששייך לאותו נושא, ואחר כך בכל זאת, בגלל שגם גנורן הדגיש שאנחנו אחרי הכנס, אז אם יהיו שאלות גם כן שקשורות למה שאנחנו עברנו יחד מכל הקבוצות שלנו, אז אני אשמח גם כן לענות על זה. מטרת הבריאה. האדם שואל באמת בחיים שלו, ובמיוחד בדור שלנו, מהי מטרת הבריאה, בשביל מה אנחנו חיים, למה חיים, מה הצורך לחיים. אנחנו רואים שאנחנו ממש, עד כמה שכולם מדברים על כל מיני צורות החיים שביקום, אבל אנחנו רואים שאנחנו לבד. אנחנו ממש לבד בכל היקום הזה הגדול, ואפילו לא מבינים עד כדי כך שאנחנו נמצאים בתנאים מיוחדים מאוד על פני כדור הארץ, ואיזה תנאים ישנם כאן שמזה הגענו להיווצרות החיים, שזה דבר מאוד מאוד קשה. אנחנו עוד לא מבינים עד כמה שצריכה להיות כאן הצטברות של הכוחות ותנאים שיאפשר צורת החיים אפילו גשמית. אני כבר לא מדבר על המצב שממנו יצמח החיים רוחניים. וזה מה שבעצם תמיד האנשים הגדולים, חכמים בכל הדורות התפעלו מתוך זה, איך זה קרה ולמה ומה, איזה צורך יש בטבע, או שאלוקים, או שעוד לקרוא לזה איזה כוח עליון שברא הכל בצורה כזאת. ובאמת אם לא המקובלים שגילו בפועל את העולם הרוחני והגיעו בעצמם לאותו מקום, לאותה נקודה שממנו התחילו החיים, אז לא היינו יודעים כלום. אנחנו יודעים שעכשיו נגיד הפיזיקאים האלה שעובדים בקוליידר בשוויץ, כן, אז הם רוצים להגיע לאותה נקודה שממנו היה המפץ הגדול, ומאותו הניצוץ שהתגלה בעולם שלנו, ביקום שלנו. עוד לא היה יקום, עוד לא היה בכלל מקום אפילו. המקום גם כן היה צריך קודם לברוא, ואחר כך בו ניצוץ, שהניצוץ הזה הוא מתפרץ ומביא את כל החומר שיש אחר כך בכל היקום שלנו. אז המקובלים הלכו אחרי זה, עוד, או לפני זה, אם אפשר כך להגיד, יותר נכון, לפני זה, והגיעו לתחילת הבריאה עצמה בעולם הרוחני. זאת אומרת, הם התאפסו עד המפץ הגדול, ואחר כך מעליו לעולם הרוחני, ובעולם הרוחני התחתון לעליונים יותר ויותר, חמישה עולמות ממטה למעלה, עד שהגיעו לאינסוף, ובאינסוף גם כן שם, עד שהגיעו לאותו הרגע שממנו הם מתחילים לספר לנו מה קרה. והארי הקדוש, המקובל, הגדול, שממנו יש לנו בעצם כל הקבלה, הוא מתחיל ספר עץ חיים שלו מזה ש, כמו שאתם שמעתם בטח גם כן אולי, שטרם שניצלו נבראים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה לא תחילה ולא סוף, אלא הכל היה אוויר ריקני וחלל, וכאשר עלה ברצונו לברוא את הנבראים ולהציל ניצלים, לגלות בהם שמותיו וכינוייו של הכוח עליון, אז המשיך מהאור קף אחד ובו ברא כל העולמות וכו' וכו'. זה התחילת הספר עץ חיים, וכך אנחנו מקבלים את זה מאנשים ששוב, כמו שפיזיקאים רוצים להגיע מינוס 15 מיליארד שנה לאותו מקום מאיפה שהתחיל היקום שלנו, כך המקובלים הלכו אלפי שנים לפניהם גם כן בחזרה, והגיעו לתחילת הבריאה ממש ממקור של המרוחני ולא מהעולם שלנו הגשמי, ואז מאז הם מספרים לנו על זה. אבל הם השיגו והם מספרים לנו שכוח עליון הזה שהוא ייצב את הכל המציאות, הציל וברא ועשה את הכל, הוא הכל פעל לפי התוכנה, לפי התוכנית, לפי ההחלטה, שכל זה נקרא מחשבת הבריאה. שמחשבת הבריאה היא, אנחנו כך יכולים לחלק, יש נועה עצמותו שעליו אנחנו לא יכולים לדבר, כי אנחנו, אותו אנחנו לא משיגים. מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים פעולות ממנו, פעולות שאנחנו משיגים ממנו, כל הפעולות שלו הם בסך הכל נקראים אצלנו מחשבת הבריאה, מחשבה או תוכנית, ובאותה מחשבה אנחנו נמצאים, ואותה מחשבה, אותה תוכנית, היא עוברת עלינו, וכל הזמן היא מתבצעת עלינו. אנחנו הפעולה של אותו התכנית, והכוח העליון הוא המבצע את הפעולה. ומתוך זה שאנחנו נמצאים באותה התוכנית ואנחנו תוצאות ממנה, אנחנו כאילו אז מתבצעת תוכנית עלינו וזהו. לא, הם אומרים שמצד אחד ודאי שהתוכנית היא מתבצעת עלינו, אבל מצד השני אנחנו לא סתם חלקים נפעלים, אלא יש כאן מצדנו להבין, להרגיש, להתקלל באותה התוכנית. אנחנו יכולים להבין אותה ואפילו להשתתף בה, כי אותו כוח העליון שאותו אנחנו לא משיגים, הוא רוצה שאנחנו נהיה השותפים שלו. ולכן הוא עשה את התוכנית הזאת בצורה כזאת שבחלק מהתוכנית הוא פועל ומבצע אותה, הוא בורא עולמות, הוא בורא נברא הכללי שנקרא נשמה, ואחר כך הוא שובר את הנשמה הזאת לחתיכות ומביא אותה בירידה עד המצב, עד המציאות שלנו, ואנחנו כאן מהמציאות שלנו שמתפתחים מגיעים למצב שמתחילים לעכל שאנחנו לא סתם חיים כאן, אלא יכול להיות שיש לנו צורך יותר גבוה, סיבה, מטרה. זאת אומרת שמטרת הבריאה היא קיימת בעולם שלנו ובחיים שלנו ובנו, ואנחנו יכולים לגלות אותה, את המטרה הזאת, ואפילו להשתתף בהשגתה, ולא סתם להיות איזשהו יצורים קטנים נפעלים. וכשאנחנו מתחילים לשאול על זה, אז בהחלט נפתח לפנינו הזדמנות. והמקובלים שכבר גילו את הדברים האלו מלפני 5,700 שנה, הם, ומאז הרבה מקובלים בכל הדורות, הם מספרים לנו שכן, הגיע זמן, יגיע פעם זמן, שזה בסוף מאה ה-20, תחילת מאה ה-21, שאז האנושות תתחיל מאין ברירה, מכל מיני צרות ובעיות, מחוסר אונים, מחיסרון שתתגלה בהם, שאומנם שיכול להיות טוב לאדם פיזית, חומרית, אבל בכל זאת אפילו שיהיה טוב, הוא ישאל על מהות החיים, על מטרת החיים, על מטרת הבריאה שלו ובכלל של הטבע. עד כדי כך ישאל, זאת אומרת יהיה בחיסרון, שיהיה לו בעיה, אם לא יפתור את השאלה הזאת, ירגיש את עצמו שלא כדאי לחיות. עד כדי כך הוא ייכנס לדיכאון ולכל מיני בעיות, טרור, גירושין, כל מה שאנחנו רואים בעולם שלנו, שאנשים לא מרוצים מהחיים. למה? כי זה שאני מגלה ברצון אגואיסטי שלי שאני צריך לדעת בשביל מה אני חי, ואני לא יודע בשביל מה אני חי, זה מוחק את האני שלי. זה מוריד אותי למצב שאני נפעל, שאני לא שווה, שאני בעצמי כלום, שאני כמו איזשהו יצור חיה קטנה שפועלת לפי איזושהי תוכנית פנימית שלה, וזהו. ואין לי בעצמי כלום. והעצמאות הזאת, שהשאלה הזאת מוחקת בי, היא מאוד מאוד כואבת. ואנחנו לא מסוגלים להסכים עם זה. הטבע כך שלנו, הוא דוחף אותנו כך שאנחנו חייבים להגיע להתפתחות ולהשיג את למטרת הבריאה. ומקובלים שגילו לנו אותה, מטרת הבריאה, הם אמרו שבעצם היא המטרת הבריאה, בסופו של דבר להיטיב לנבראיו, להיטיב לנו, שאנחנו מתפתחים על ידי אותו כוח העליון, ובתוכנית שלו הכל סגור, בטוח שאנחנו מגיעים למצב הטוב. מתי? הם גם כן קבעו את זה, הדביקו את זה לזמן, הם אמרו עד 6,000 שנה, מגילוי הראשון עד גילוי האחרון. גילוי הראשון זה היה מה שמסופר לנו בתורה עם האדם הראשון מלפני 5,771 שנה, כן? ועד גילוי האחרון, שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, הם גם כן עוברים על כל התהליך המקובלים, מספרים לנו איך זה צריך לקרות, ואומרים שמהאדם הראשון והלאה יהיו הרבה מקובלים, אלו שהשיגו מטרת הבריאה, אלו שיגלו את כל העולמות, אבל יגיע הזמן, בסוף מאה ה-20, שמשם והלאה, זאת אומרת בערך 220 שנה האחרונות, שהאנושות תתחיל לגלות כולה את החיסרון הזה להשגת מטרת הבריאה, ותתחיל בפועל להשתוקק אחרי זה ולדרוש אותה, מטרת הבריאה, כדי פשוט לענות על השאלה הגדולה ביותר בחיים. כי אחרת אנשים הם לא יקשיבו לשום דבר שבחיים שלהם. אם אני לא יודע בשביל מה אני חי, כאילו כל השאלות שלי שבתוך החיים שלי, לא אכפת לי מה קורה שם. אני קודם כל צריך לדעת שיש לחיים שלי צורך גבוה. זאת השאלה או רצון שמתעורר עכשיו בנו, דווקא בדור שלנו. ולכן המקובלים אמרו שהדור שלנו הוא דור הראשון של דור האחרון. זאת אומרת, תקופה האחרונה שכולנו, כל אלו שבאים לעולם שלנו, הם באים כבר במטרה ברורה בחיים שלהם לגלות את האלוקות ולהשיג רוחניות, נצחיות, הרמוניה עליונה, עולם אינסוף, כבר בחיי חיותם בעולם הזה עכשיו וכאן. ולכן הם אומרים לנו מה לעשות. עד 121 הזה כל הקבלה הייתה נסתרת, ורק המקובלים מדור ולדור היו מוסרים אחד לשני את חוכמת הקבלה, כדי שהיא לאט לאט תתגלה רק להם ותתפתח רק על ידם בקרב שלהם, שזה היו כמה אנשים בסך הכל. בעל הסולם אומר שממש זה היה בכל דור מקובל אחד גדול שמסר לתלמידו את חוכמת הקבלה, וכך באמת נעשה מדור לדור, וכך חוכמת הקבלה נשמרה עד היום. אבל בימינו כבר לא על ידי אלו היחידי סגולה, המקובלים היחידים שבכל דור ודור מהאדם הראשון והלאה, שהיא עוברת אלה בדור שלנו, כולם, גברים, נשים, קטנים, גדולים, לא חשוב מי ומה, פתאום מתחילים לרצות להשיג את העולם הרוחני, מה שקודם היו רוצים רק כמה אנשים בכל דור. ולכן חוכמת הקבלה נפתחת לפני כולם, ולכן תקופה הזאת נקראת תקופת המשיח, גילוי כוח שמושך אותנו להשגה העליונה, להרגשה, לגילוי העליון. ואנחנו בסך הכל אז מגלים מטרת הבריאה, ושהיא להיטיב לנברא אב. אבל להיטיב לנברא אב, לא מן הסתם להיטיב, אלא להיטיב בצורה ש... אם אתם תשאלו ילד קטן מה זה להיטיב, אז הוא יגיד לכם שיהיו לו הרבה צעצועים. כן? בת יגיד שיהיה לה הרבה בובות. כן? אישה תגיד משהו אחד, גבר משהו, שכל אחד מה זה טוב ומיטיב, מה זה טוב. הכל תלוי בהתפתחות שלנו. אפילו כמה שאנחנו לא נתפתח בעולם שלנו, נו מה אנחנו יכולים לרצות? מה לפי השכל שלנו אנחנו יכולים כבר לדמיין לעצמנו מה זה נקרא ממש הטוב ביותר? לעשות כאן עכשיו משל? כן? אנחנו נראה שנו מילים כאלו ריקניות ולא כל כך. אלה, זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו עכשיו וכאן לא יכולים להגיד מה זה נקרא טוב ומיטיב. כי הטוב ומיטיב זה בגובה של אותו האינסוף, לאן שאנחנו צריכים להגיע. ואז שם, רק שם, כי אנחנו מגיעים לשם על ידי התפתחות הרוחנית, על ידי הגברת התפתחות הכלי שלנו, אז, רק אז, שם אנחנו מתחילים להבין מה זה באמת טוב, ועד כמה שהכוח העליון הזה הוא מיטיב לנו, ש... ממלא אותנו עם הטוב הזה. לכן עכשיו בינתיים אנחנו לא יכולים להגיד כלום. ועוד יותר מזה, אנחנו דרך אגב עכשיו לומדים את זה בשיעורי בוקר, מאמר של בעל הסולם מהות הדת ומטרתה. אז הוא מסביר שם שהתפתחות שלנו לקראת הטוב ומיטיב, לקראת המחשבת הבריאה הטובה הזאת, לקראת הכל טוב, שהתפתחות שלנו היא דווקא לא בטוב, אלא ההפך. אנחנו מתפתחים בצורות הפוכות מהסוף, מהצורה הסופית. הוא אומר את זה, נגיד, כי זה כמו נגיד תפוח על העץ, שבכל התהליך שלו שהוא עובר, אז עובר מצבים לא כל כך יפים. אנחנו רואים שאם בסוף הוא מתוק וגדול וטעים ומריח כל כך נעים, אבל בכל הפעולות שהוא עובר, כל המצבים שהוא עובר, הוא חמוץ וקשה ואין לו שום משהו שמישהו לא יודע שהוא צריך לגדול ולהיות כל כך יפה וטעים וטוב, הוא לא יודע. ובאדם, הוא אומר, מסביר לנו בעל הסולם, הפער הזה בין השלבים שהוא מתפתח וצורה שהוא צריך להגיע, זה עוד יותר גדול. זאת אומרת, עד כמה שיצור יותר מפותח צריך להיות בסוף, כל התהליך שהוא עובר באמצע הוא תהליך שלא רק לא מסביר ולא מראה לנו על צורה הסופית, אלא ההפך, כאילו סותר אותה. וזה מה שקורה. זאת אומרת, נגיד אדם, כשהוא נולד, הוא נולד ממש נטול כוחות ושכל ולא מוכן לעולם הזה בכלל, לעומת החיות למיניהם, גופים החיים, שהם מהר מאוד קמים על הרגליים ומהר מאוד כבר מרגישים מה זה טוב ומה זה רע, ותופסים את החיים שלהם בצורה בריאה ומהירות, כך מתקדמים. והאדם לא, הוא ההפך, הוא לא מבין כלום ולא יודע כלום, ושנים רבות צריכים אנחנו להשקיע בו עד שיצא ממנו מישהו שאיכשהו מוכן לחיים. כן? וזה אומר לנו שאומנם שמטרת הבריאה היא גדולה, יפה, חשובה מאוד, אבל הדרך אליה היא דרך לא פשוטה. בחיים שלנו, שאנחנו עוברים אתכם, זה איכשהו אנחנו סובלים ומרכיבים מערכות כדי לעזור לתינוקות, לנוער, ואחר כך אדם נכנס לחיים, מקבל מכות ככה לפי התוכנית, לא טוב ומטיף, אלא ההפך. ובאמת, אחרי כל החיים שלנו, להאמין שהבורא טוב ומטיף, זה צריכה להיות אמונה מאוד גדולה. אז אומרים מקובלים, עד כה אתה לא צריך להאמין. אתה, כשבאמת מתחיל לשאול בשביל מה אתה חי, מה טעם בחיים, אתה צריך להשיג את הטעם הזה. זאת אומרת, אל תחכה שאי פעם אתה מגיע למטרת הבריאה. לא, אתה לא תגיע אם אתה תחכה. אלה מעוררים בך חיסרון לזה, רצון לזה, ועכשיו אתה עם החיסרון הזה צריך לעבוד. ובלי העבודה שלך אתה לא תשיג את מטרת הבריאה. אבל אם אתה תעבוד טוב, זאת אומרת, אם אתה תשקיע כוחות לפי עצות מקובלים, מה שצריך לעשות, אתה בתוך החיים האלו מגיע למטרת הבריאה. אתה פותח את הקוליידר הפנימי, נגיד, מאיץ, כן? הוא מביא אותך ממש לתחילת היקום, ודרך תחילת היקום בחזרה אתה עובר לעולם הרוחני, ומעולם הרוחני התחתון, עשייה, אתה עולה מעלה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עולם אינסוף. ואתה מגיע לשם ונכלל בעולם אינסוף. זה השגה, הרגשה, הבנה אינסופית. למעלה ודאי שמזמן, ממקום, מטוב ומרע, מלמעלה מהכל. אתה מגיע לחיים שהם, אנחנו לא יכולים לתאר אותם, אפילו בדרגה התחתונה הרוחנית הקרובה אלינו. מכל שכן בדרגות יותר עליונות ובעולם אינסוף. אבל אנחנו מגיעים שם להיות בהחלט למצב שהם מספרים לנו על זה רק ברמזים, שאנחנו אין לנו כלים לזה. זה כמו שלתינוק קטן להסביר מה זה להיות גדול, עד כמה שזה קשה. אבל כל הדרך הם אומרים ונותנים לזה כמה דוגמאות ומשלים, שזה כמו להתאפס על ההר על הר המלך, להיכל המלך שעומד על ההר, או שזה לעבור איזה ים באונייה, ו- ועוד ועוד, כל מיני כאלו המשלים, שזה לא פשוט. אבל הם אומרים, סך הכל, אנחנו כן יכולים לעשות את הדרך הזאת בצורה טובה ויפה, ומהירות רבה, ובקלות, אם אנחנו עושים את זה יחד. זאת אומרת, להתקדם לעבר עולם אינסוף, ולהגיע אליו בצורה מהירה וקלה, אפשר אם אנחנו מתחברים, מגיעים לחיבור בינינו, שוברים בינינו מחיצות, ונעשים כאיש אחד בלב אחד. בצורה כזאת אנחנו מייצרים בתוכנו יכולת ממש בחיים האלו, כאן ועכשיו, להרגיש במידה שאנחנו מתחברים יותר, להרגיש לפי מידת הקשר, לפי מידת הקרבה בינינו, עולמות רוחניים. זאת אומרת, עד כמה שמתחברים יותר, 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 כל האנושות כולה מגיעים להרגשת העולם העליון יותר, יותר, יותר גבוה. וכשרוצים להתחבר כולנו יחד, ממש ממש, כמו אותו אדם הראשון האחד, שאנחנו ככה נעשה מעצמנו כולנו רצון אחד, אז נקרא שמגיעים לעולם אינסוף. ושם, אז, ברצון הזה הגדול, המחובר, אחד, האינטגרלי, אנחנו מרגישים את אינסוף. ואנחנו עכשיו, לכן מבינים, יכולים להבין, למה אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מיוחדת כזאת, שהעולם שלנו הופך להיות גלובלי, הקשר בינינו הדדי, אינטגרלי, שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה, עד כמה שאנחנו ממש לא מסוגלים להתנתק זה מזה, אמנם שכל כך אגואיסטים שלא מסוגלים לסבול גם כן זה את זה. אז אנחנו נמצאים ממש במצב מאוד מיוחד, שמצד הטבע כבר סידרו לנו אותו, שהחיים שלנו אפילו האלו, הגשמיים, במשבר הכללי הזה, במשבר האקולוגי, פיננסי ובכלל, משבר משפחה, משבר החינוך, הכל. מה שאנחנו רואים היום, זה משבר ציוויליזציוני ממש. אנחנו מגיעים להכרחיות לגלות מטרת הבריאה. אחרת החיים שלנו הם היו באמת קשים מאוד. ומסביר לנו ספר הזוהר, בכלל בחוכמת הקבלה המקובלים מסבירים, בספר הזוהר לרבי שמעון, שהוא המחבר ספר הזוהר, הוא המורה עם 9 תלמידים שלו שכתב את הספר הזוהר, היה לו גם כן בן רבי לזר, אם רבי שמעון כתב על תחילת התיקון, רבי אלעזר תמיד היה דיבר על סוף התיקון שצריך להתרחש בימינו. לכן נקרא בן של רבי שמעון, שהוא יותר הלך אחריו. והוא כותב תמיד על זה שמטרת הבריאה היא לא רק לאיזשהו אנשים היחידים או אלה שירצו אולי להשיג אותה איכשהו, אלה כל האנושות, כל האנושות, גברים, נשים, קטנים, גדולים, אדום, צהוב, שחור, לבן, לא חשוב מי ומה, כולם, כולם חייבים להגיע לגילוי מטרת הבריאה. ולכן אנחנו, אם אנחנו רוצים לקדם את העולם לטוב, שיהיו לנו פחות בעיות, פחות צרות, פחות מכות, שאת כל מטרתם לקדם אותנו להשגת התכלית. אם אנחנו רוצים להתקדם מהר, ללא מכות, יותר מהר ממה שמכות משיגות אותנו מאחורה. אז אנחנו צריכים להשתוקק למטרת הבריאה, להשגת מטרת הבריאה בכוחותינו. ולכן מייעצים לנו מקובלים לפיץ חוכמת הקבלה, שיעורים, לימודים, בכל הכוח, זה כתוב בהרחבה בכל כתבי המקובלים, אתם יכולים להכיר כל הדברים האלה, יש לנו ספרון לראות טוב, וגם כן ספרון קטן, כך כתוב, שם ישנם כל האמרות האלה מקובלים על נחיצות הלימוד והפצת חוכמת הקבלה בדורנו, שרק היא מסוגלת להביא אותנו להשגת מטרת הבריאה, שרק בזה ולא בשום דבר אחר אנחנו מגיעים לטוב המוחלט. לטוב המוחלט. זאת אומרת, אם אדם בעולם שלנו, באיזה מצב שנמצא, מרגע שהתגלה חוכמת הקבלה לפני נגיד 15-20 שנה שהתחילה להתגלות, או מתחילת המאה נגיד, אם הוא מרגיש שהוא נמצא בכל מיני בעיות וצרות, בסופו של דבר שידע שכל הצרות ובעיות שהיום עוגדות את העולם שלנו והאנושות באות אלינו, הן מכות מטרתיות. כולם מכוונות רק למטרה אחת, השגת מחשבת הבריאה, השגת מטרת הבריאה. ואם אדם מסייע לעצמו, הולך יחד עם זה, הוא מאוד מהר מתחיל להבין שזהו, בזה הוא מתפטר מהמכות. זה בעצם הפתרון, קודם כל זאת התרופה. אני קודם כל כבר לא נמצא בלחץ מכל מיני בעיות וצרות. זה יכול להיות מבריאות ומשפחה ועבודה ועוד ועוד ועוד. עד הבעיות הגדולות גלובליות, אומר בעלי סולם, אם אנחנו יחד לא נתחיל להתקדם להשגת המטרת הבריאה, אז יבואו אפילו מלחמות. מלחמות העולם, הוא אומר, שלפי התוכנית, אותה התוכנית הגדולה של מחשבת הבריאה, יכולים להיות עוד שני מלחמות העולם. תראו לעצמכם מה זה יכול להיות, איך אפשר בכלל לעבור דבר כזה. והוא אומר שהפתרון היחידי זה הפצת חוכמת הקבלה, וכמה שאנשים ברגע שיש בכל אדם ואדם בעולם איזשהו רגישות לזה, איזשהו שאלה על זה, שיהיה לו יכולת מיד להתקשר ומיד להתחבר לאותה התהליך ולהשיג טוב ללא מכות. זה בעצם מה שנמצא לפנינו, וכמו שדיברתי, אנחנו יכולים להשיג את הדברים האלה, ובמיוחד, כמו שבקוליידר הם משיגים על ידי המאיץ את אותו המקום, אותו הרגע שממנה התחיל יקום, כך אנחנו יכולים על ידי הקבוצה, שזה המאיץ של ההתפתחות שלנו, כמו שמסבירים לנו מקובלים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להתפתחות בתוך קבוצה, לאותה צורה שאנחנו נשיג מטרת הבריאה. הטוב המוחלט.
נקרא משהו או שאלות על מה שהיה עד כה? איך נראה לך?
אתה קובע.
אני קובע. אז בוא נקרא אולי ציטת אחת, ואז נעבור לשאלות ותשובות. הזכרת את המאמר מהות הדת ומטרתה, שבאמת אנחנו לומדים אותו בימים אלה בשיעורי הבוקר, ותוכלו למצוא אותו באתר שלנו, kab.co.il, האתר של קבלה לעם, בארכיון השיעורים. אפשר למצוא את סדרת השיעורים על המאמר הזה. אומר בעל הסולם כך, הבורא מובן לנו שהוא שלם מעצמו, ואינו נצרך למישהו שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למישהו, ויש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבריו, ועל כן גדרנו אותו בשם הטוב המוחלט. זו הייתה ציטט הראשונה, אני אמשיך גם לשנייה, היא לקוחה מהקדמה לספר הזוהר, אות למתת, שם אומר בעל הסולם. כל התכלית הנרצה להבורא מכל הבריאה אשר ברא, היא להנות לנבראיו, בכדי שיקירו אמיתיותו וגדולתו, ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם. אני חושב שלעכשיו זה מספיק, והיינו עוברים אולי לשאלות קצת על מה שהיה עד כה, אלא אם כן אתה רוצה שנקרא
לא, יש כאן כן, תכלית הנשמה בבוא לגוף, שתזכיר בעודה מלובשת בגוף, לשוב ולשורשו ולהידבק בו. זאת אומרת שאנחנו, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, דווקא בגוף ונשמה, אנחנו יכולים להגיע למטרת הבריאה. עוד מה?
הציטט החמישית אומר הרבש, מטרת הבריאה נקראת בשם גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה. והמטרה הזאת היא מוטלת על כל בני האדם, כמו שאמרת קודם, כמו שאומר בעל הסולם במאמר אהבת השם ואהבת הבריות. עניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נעדר. ובמאמר הערבות אומר בעל הסולם, דבר תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי יחד, שחור כלבן וכצהוב, בלי שום הבדל מעיקרו.
כי כולנו אנחנו מאותו הדמות עליונה אחידה, שהתחלקנו רק לצורך על מנת עכשיו כמה שמתחברים יחד לקבוצה, אז עולים ומשיגים את המטרת הבריאה. זהו.
נעבור קצת לשאלות. כן. לפני שניגש לשאלות שכאן, אני רוצה להזכיר לצופים שנמצאים בבתי קבלה לעם, ברחבי הארץ או בעולם, או אפילו בבית. אתם מוזמנים כולם לשאול שאלות. האתר שלנו מהכה לכם, kab.co.il, גם מרעננה וגם מהערבה וגם מכל הארץ.
נצרת.
כן, את כל הארץ.
בקעת אונו.
בקעת אונו, זו קבוצה חדשה. אנחנו מהקים לכולכם, תשאלו שאלות ונרגיש אתכם פה קרוב.
כן.
בואו נתחיל אולי מהשאלה כאן, את המיקרופון לשם. אחריך המיקרופון. בבקשה.
הרב, בדבריך האחרונים ציינת שבעל הסולם, הרב יהודה אשלג, הרי ב-1922 הוא כתב את פירוש הזוהר, קרא לו בעל הסולה וכתב את 24 הכרכים. ציינת בדבריך האחרונים שהוא צפה אפילו שאם אנחנו לא נתאחד ונגיע לרוחניות וכו' וכו', יש אפשרות שתפרוצנה עוד שתי מלחמות עולם.
כן.
אם הוא כתב את זה ופרסם את זה ב-1922, הרב
לא,
יהודה אשלג...
לא, מי אמר לך ב-1922? הוא ב-1922...
פרסם לא. את פירוש הסולם לספר הזוהר.
לא.
כן?
לא. אני מצטער. אבל לא. כי ב-1922 סך הכל הוא הגיע לארץ ישראל. זה קצת...
הוא הרי בן למשפחת מקובלים בת 800 שנים.
אדוני, בשביל מה לנו להתעסק עכשיו בהיסטוריה?
או, ההיסטוריה, דיברת על שני מלחמות.
אני אומר לך, ב-1922 בעל הסולם הגיע לארץ ישראל, הוא היה עדיין מאוד צעיר, וסך הכל עוד לא התחיל בכלל לכתוב משהו.
שתי מלחמות העולם שהיו נכללות פה בדבריך?
לא.
לא נכללות.
לא.
שהיו, זה לא שייך.
שהיו, הוא מדבר על מלחמה שלישית ורביעית. אחרי המלחמה השנייה הוא כתב על שלישית ורביעית. בכתבי הדור האחרון אפשר לקרוא פה, בכתבי בעל הסולם.
תודה רבה.
בבקשה. כן, שם, המיקרופון הרב לפינאי ליד הקיר, הגבר עם ההלצה השחורה.
לאן הלכת?
כן, הנה הוא
בדרך אליו. בבקשה.
רציתי לדעת מה מוביל אותי בדרך למטרה, מה חומר הדלק ומה השכר.
איך הגעת לכאן?
זה מה שאני שואל. לא, הגעתי במקרה מלמעלה.
כן, במקרה מלמעלה. זה בדיוק ככה. עכשיו, זה נכון שעד כה אתה הגעת לכאן במקרה מלמעלה, אבל מכאן והלאה כבר דורשים ממך שלא יהיה במקרה ולא למעלה, שאתה לבד תתחיל ללכת ותדע לאט לאט איך אתה רוכש את התוכנית הבריאה ואיך אתה מבצע אותה ואיך בזה אתה מעלה את עצמך לגובה הבורא. הבורא רוצה מה זה נקרא? הבורא טוב ומוחלט, הטוב המוחלט, ורוצה שאנחנו נגיע לטוב המוחלט הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לסטטוס שלו, לדרגה שלו, למצב שלו, להיות בדיוק כמונו, כמוהו.
אבל הגוף הבהמי שלי, למה הוא הולך לכיוון הזה?
הוא לא מפריע לך, לא, הגוף שלך הוא סתם בהמה. הוא סוחב לך את הנשמה לאן שהיא אומרת לא ללכת. אתה, לפי הגוף, אם היית עכשיו שואל את הגוף מה לעשות, או בקורסת טלוויזיה, או במיטה, או כשה, גוף לא צריך עכשיו לשמוע על תכלית הבריאה. היא בכלל לא שייכת לו. הוא עוד מעט מת וזהו. בשביל זה בכלל לא קיים. אנחנו מקבלים תכלית הבריאה לא בגוף שלנו, אלא בתוך הכלי הפנימי שאנחנו עומדים לפתח, שנקרא נשמה. מתוך הכלי הזה יש לך עכשיו רק ניצוץ קטן, שנקרא נקודה שבלב. ואותה אתה צריך לפתח, להגדיל, על ידי חיבור מהנקודות האחרות של החברים, נגיד של הקבוצה, של האנושות, ובמידה שמתחברים יחד, אז משיגים את החיבור.
אז הנשמה היא החומר דלק, כאילו אני הולך בדרך, מה מושך אותי, למה אני נמשך לזה? זאת השאלה שלי.
אתה נמשך לזה מפני שאתה מרגיש אסורים. אתה מקבל מכות. רע לך, אני מזה התחלתי, שאנחנו נמצאים לא מסופקים בחיים שלנו, ואין ברירה, ולכן מחפשים, כמו, אתה יודע, כלב ברחוב מחפש, איפה יש לו משהו. כך אנחנו מגיעים לכל מקום, אבל האמת שזה לא הגוף שלנו ולא כמו שכלב ברחוב, אלא בצורה ויזואלית, כך אפשר לתאר. אלא אנחנו נמצאים כולנו בשדה גדול מאוד של כוח עליון, של האור. והניצוץ שבנו, שורש הנשמה, נמצא בתוך השדה הזה, כמו מטען החשמלי בשדה החשמלי. ואז הוא מתחיל לנוע לכיוון האיזון שלו, איפה הוא ימצא מקום המנוחה. בינתיים המקום המנוחה שלך שם ליד הקיר. ופעם הבאה הניצוץ הזה כל הזמן גודל, ופעם הבאה הוא הביא אותך פתאום אולי לעוד איזה שיעור, לעוד איזה מעשה, לעוד איזה מחשבה. הכל זה נקבע בצורה כזאת. אנחנו רואים את הגופים, אבל באמת אנחנו נעים בחיים שלנו רק לפי הפוטנציאל הזה הפנימי.
תודה.
משהו אולי מהאינטרנט, יש מבתי קבלה לעם כבר? אז תן משהו.
יש המון 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 שאלות. מבקעת אונו, אם הזכרת, שואלים, בורא, בוא וראה, מה רוצה הבורא שנראה?
קשה, אני לא חושב שזה אפשר להסביר. אני פעם לא אמנתי למורה שלי, שאלתי אותו, מה רואה בן אדם שמגיע לעולם הרוחני? הוא אומר, כל התענוגים שאנחנו בעולם שלנו, כולנו, כל האנושות, מרגישים במשך כל ההיסטוריה שלנו, אלפי, מאות אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, שאנחנו כולנו מרגישים, תאסוף אותם כולם יחד לתענוג אחד גדול, זה נקרא נרדקיק. זאת אומרת, ניצוץ קטן לעומת התענוג שנמצא בדרגה הראשונה הרוחנית. תאר לעצמך שאתה נהנה כמו שכל האנושות, בכל הדורות, וכולם, כולם, כולם, כולם יחד. איזה תענוג, זה משהו שוודאי שאנחנו לא מסוגלים להחזיק. אז תענוג שאנחנו מקבלים על מנת להשפיע, למה אנחנו צריכים על מנת להשפיע? כי אנחנו לא מסוגלים אחרת להחזיק את התענוג כל כך גדול. ועל מנת לקבל זה מיד אתה מתפוצץ. זה שוב קורה שבירה. לכן אנחנו, כשמגיעים לעולם הרוחני, כלי שלנו הוא מצטייד בכוונה על מנת להשפיע, ואז אנחנו מסוגלים להחזיק תענוגים שהם פי מיליארדים יותר גדולים מהתענוגים שבעולם שלנו. ממה התענוגים האלה? אני לא מצאתי מילה יותר טובה להרגשה חוץ מהרמוניה. הרמוניה, איזון, חיבור של התכונות, תופעות מנוגדות. זה נותן שלמות. זה התענוג הכי גדול. כמו שאתה יודע, כתוב, אין כיתרת הספקות, איך כתוב?
שזה כמו
אין תענוג גדול מהתרת הספקות. משהו כזה. עכשיו, זהו. אז זה מה שמרגישים. שכל הדברים שאצלנו נראים מנוגדים, הם מתחילים להתחבר ולשלים זה את זה. שאחד לא יכול להיות בלי שני. אור וחושך. למה? כי על ידי מסך הם נעשים, כן, יש לנו כלי, יש לנו אור, כן, והם מתחילים להשלים זה את זה. כאן זה הרצון לקבל, וכאן זה הרצון להשפיע, והם מתחילים להשלים זה את זה על ידי המסך. אז כאן זה פלוס, וכאן זה מינוס, ופתאום הם מתחילים לעבוד יחד, חשכה כאורה יאיר. אז חושך גדול מאוד שאנחנו מרגישים לפני כניסה לרוחניות, ופתאום זה מתחיל להעיר. זה ההרגשה הקטנה, זאת אומרת, הראשונה בפגישה עם האור. איך כל הבעיות, כל האיסורים, כל השגגות, זדונות, מתחילות פתאום להביא לך סיפוק. אתה מתחיל להבין בזה צורך שלהם, הצדקה שלהם. כן.
כן, עוד שאלות. שם את המיקרופון לגברת.
אז איך בעצם מתבצע שכולנו נעלה לעולם הרוחני? איך זה קורה דבר כזה? זאת אומרת, תמיד היו מקובלים יחידים, ואנחנו פתאום כולנו, אז איך זה קורה?
את רואה שהוא כותב שזה מוטל על כל המין האנושי. דבר תכלית הבריאה מוטל על כל מין האנושי יחד, שחור לבן כצהוב, בלי שום הבדל מעיקרו.
הייתי רוצה להוסיף אולי עוד ציטטה. בבקשה. ציטטה שמינית, אומר הרבש במאמר אהבת חברים, מטרת הבריאה הוא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים.
למה זה? מאיפה זה מגיע? מתוך זה שאנחנו אדם אחד. הבורא ברא עולם אינסוף, איפה שרצון אחד ובו האור אחד. זה המצב שנקרא עולם אינסוף. ואחר כך העולם האינסוף הזה הוא התחלק והתחלק והתחלק להרבה מאוד פרטים וירידה ב- 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 במדרגות. עולם אדם קדמון זה נקרא מדרגה אחת, אחר כך עולם האצילות, בריאה וכן הלאה, עד שזה מגיע לעולם שלנו. אז סך הכל אנחנו חלקים של אותו שלם שזה נקרא כלי אינסוף, ובחזרה אליו אנחנו צריכים כולנו כאן, דרך כל העולמות, צריכים בסופו של דבר להגיע ולהתקלל שוב. ולכן לא יכול להיות שתכלית הבריאה היא תתממש אם אנחנו כולנו לא נגיע בחזרה ולא נהיה כאן באינסוף. זה הכל נובע מתחילת הבריאה. אנחנו בסך הכל באים למצב שכבר נמצאים בו, היינו בו. רק הבורא הוא סידר לנו את הכל כך שאנחנו מהעולם האינסוף יורדים לעולם שלנו, זה הוא עושה לנו. ואחר כך אנחנו בעצמנו עולים לעולם אינסוף. ובדרך חזרה שאנחנו משיגים מטרת הבריאה, מחשבת הבריאה, תכנית הבריאה, אנחנו לומדים ממנו מה הוא עשה. וכשאנחנו מגיעים כבר לאינסוף, אנחנו מגיעים להבנה, להרגשה, להשגה, נכללים ממש באותו מצב כמוהו. זה נקרא להשיג טוב המוחלט. וגם הכלי שלנו, הרצון שלנו, הוא בנוי כך שאנחנו את זה דווקא רוצים. ביטת הכרה, אני לא יודע מה, אבל אני נמשך לשם. שם מקור שלי. שם ממש היסוד שלי. משם אני יצאתי ולשם אני משתוקק לחזור. בפנים זה כך. החיסרון שלי, מה זאת אומרת, אני לא ארגע אף פעם עד שאני לא אגיע לשם. עכשיו, שם כשאני מגיע, לכל אחד יש שורש נשמה משלו. אני צריך להגיע לשורש נשמה שלי. זהו, ואז נקרא שהשגתי את הדוף באמת. כי החיסרון שלי לזה.
כן? כן, עוד שאלות. כאן, שורה ראשונה.
בתחילת ההרצאה הזכרת שהאדם מגלה את הכל בתוך הרצון האגואיסטי שלו. אז
נו 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 נו,
קודם מה זה אומר?
הכל ברצון אגואיסטי אפשר להשיג. אני אמרתי הפוך, אני אמרתי לא בתחילת הרצאה אולי, אבל אני אמרתי כך שההבדל בין העולם הזה לעולם הרוחני, נגיד העולם העליון, אין? הוא שאני בעולם שלנו לא מסוגל לקבל יותר ממשהו קטן מאוד, כי אני רוצה לקבל, לבלוע איזשהו תענוג, והכלי שלי הוא מאוד קטן. מה שאם כן, כשאני יוצא לעולם הרוחני, אני עובד שם לפי מגמה אחרת. אני עובד כדי לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מחובר עם האחרים, ואני מקבל ומעביר לשני, ושני לשלישי, וכך כל אחד מעביר לאחרים, ואז יכול לעבור דרכי כל האור אינסוף. ואני מזה לא, אני רק ייהנה מזה, ואף פעם לא יתפוצץ ואף פעם לא יסבול. מה שאם כן בעולם שלנו, אם מגיע לי האור יותר מהכלי שלי, אני כבר סובל, אני כבר לא מסוגל לזה. לכן, על מנת לקבל, אפשר לקבל רק בעולם שלנו, אותו הניצוץ הקטן בלבד.
זה רצון אגואיסטי נקרא?
זה רצון אגואיסטי, כן. לא, זה רצון אגואיסטי, אבל של העולם שלנו. כן?
ואיך יוצאים ממנו? או
איך אנחנו עולים מהעולם שלנו לעולם הרוחני? על ידי זה שאני עובד עם הקבוצה. אני עובד על ידי זה שאני מתחבר עם אחרים. שאני מבטל את עצמי. לא יכול להיות שאני מממש את עצמי ככה, שזה אני וזה מישהו אחר, ואני מבטל את עצמי וחייב להגיע איתו בחיבור. ודאי שלא אני בעצמי עושה את זה, אלא בא אור העליון ועושה את זה, זה נקרא אור מקיף. הוא עושה עליי תיקון, אבל זה אם אני וזה אתה נגיד, כן? אז עד שאני לא מתחבר אליך לאיזשהו מידה קטנה המתאימה לכלי הרוחני, שכאן אנחנו יחד, כן? אני אעשה ככה, זה כאילו, זה אתה וזה אני, כן? עד שאנחנו לא מתחברים במשהו יחד, אין לנו כלי רוחני. לכן כל ההתעלות הרוחנית, כל החיבור הרוחני, זה בהתחברות. ואהבת לרעך כמוך, אין מה לעשות. לכן העולם שלנו עכשיו מרגיש כל כך צורך בחיבור. הוא עוד לא מבין את זה, אבל גילוי שאנחנו קשורים, שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, קשר בינינו, הדדי, בשנאה הדדית, כל הדברים האלו הם כדי שאנחנו נהיה ככה ראויים להרגיש מה קורה כאן, איזה פתרון צריך להיות. כן,
דיברת גם שכל העולם בסוף ידע על זה, גם ילדים. אז אם אתה מסביר דבר כזה לילד עכשיו, לאן זה אמור לקחת אותו? איך אמור לממש את זה, שאתה מסביר את זה לילדים?
אני לא יודע, אנחנו לא מדברים על ילדים, אני מצטער.
אני רואה כאן על הקיר תמונות מבתי קבלה לעם, מודיעין, עפולה, ערד, ראשון, קודם היה נתניה והגליל והגולן, ומאוד מאוד משמח. אז בואו, הנה, שלום לכולכם, בואו נשמע שאלה מבתי קבלה. כן, דורון.
ממודיעין מבקשים לבשר לנו שזה לא קבוצת מודיעין, אלא כבר בית קבלה לעם מודיעין. הם
יופי.
מבית.
טובה. ערד, אפול, הראשון, כן.
נכון.
כן, דורן.
הרבה חברים בבתי קבלה לעם שואלים על הכנס שהיה.
כן, בבקשה.
זה מחולק לכמה חלקים. סוג של שאלות ששואל בעצם, אחרי העלייה בכנס, איך להגיע, איך להפוך את זה בהמשך למשהו שאנחנו יכולים להמשיך ולעלות איתו? מה צריך לעשות?
קודם כל זה שיעור בוקר שלנו. זה, אני לא חושב שאפשר להתקדם, אני מדבר על אנשים שמתקדמים, לא מתחילים, שאפשר להתקדם אם אדם לא נכלל בשיעור בוקר איתנו, לא באותו זמן, יכול להיות שבזמן אחר, אבל פחות או יותר הוא שומע שיעור הזה שאנחנו לומדים כאן משלוש עד שש לפנות בוקר. זה דבר אחד. דבר שני, אז אני מדבר על מתקדמים, על אלו שנמצאים איתנו כבר כמה שנים. או שאלו שהם כבר מבינים מה שקורה כאן. בכל זאת אנחנו מחמש עד שש לפנות בוקר, חלק השלישי בשיעור שלנו. אנחנו לומדים תמיד משהו קל למתחילים. כמו שעכשיו אנחנו לומדים מהות הדת ומטרתה, מאמרים כאלו של בעלי סולם שהם מובנים לכולם. ואחר כך אני מאוד ממליץ לאנשים לעבור משך היום על הבלוג שלי, ששם אני כותב ממש תמצית משיעור, מדברים שאנחנו עוברים. זה קודם כל. שנית כל, יש לנו מערכת שלמה של הלימודים, מכללה ומלא חומר באתר. גם כאן הרצאות האלו. וחוץ מזה אנחנו עכשיו עומדים לעשות בטלוויזיה קורס למתחילים, אבל ממש למתחילים, מאפס, שאנחנו רואים שכנראה שיש הרבה מתחילים וקצת להקל עליהם כניסה, אז אנחנו צריכים לעשות זאת. כנראה שבשבוע הקרוב כבר אנחנו נתחיל את זה.
כן. מקבוצת חולון ומבית קבלה לעם בירושלים ומעוד בתי קבלה שואלים, בעצם יש אנשים שמרגישים אחרי הכנס איזה סוג של ירידה, איזה סוג של חוסר כוח, איזה סוג של חוסר יכולת להמשיך.
זה תמיד.
ובעצם שואלים, בכנס ניסינו לפנות ולבקש, מה לא עשינו נכון ואיך לפנות לבורא?
אנחנו עשינו הכל נכון ולכן אנחנו מרגישים רע. זה צריך להיות ברור. אנחנו רוצים לפרוץ לרוחניות, ועדיין אין לנו מספיק לזה כוחות. כדי לצבור כוחות, עושים כאלה פעולה כמו כנס, שמטרתו באמת היה להגיע לאיחוד, כי על ידי איחוד אנחנו שוברים את המחסום בינינו לעולם הרוחני. אבל למרות שעשינו את האיחוד ועשינו אותו נכון ובהרבה כוח והשקענו לזה הרבה מאוד, אנחנו לקראת הכנס היינו כבר 3-4 חודשים בהכנה אליו, וגם בלימודים וגם בהכנה חומרית עצמה, זה לא היה מספיק. ובוודאי שזה לא היה מספיק, אני לא תיארתי לעצמי שזה אפשרי. אמנם שכל הזמן אמרתי, אנחנו שוברים, אנחנו באים, אנחנו משיגים, אנחנו... זה ברור שאנחנו צריכים ללכת רק ברצון שכאן ועכשיו. אחרת לא הייתה לנו מכה כזאת גדולה בפריצה, כאילו ברצון לפרוץ, וגם כן מכה חזקה. התגובה, כן? שאנחנו הרגשנו כמה שאנחנו לא מסוגלים. אבל זה גילוי של הרע שבאנו, של האגו שבאנו, שעכשיו אנחנו צריכים לעלות מעליו. וכותב על זה גם כן בעל הסולם, נגיד בדוגמה כמו שמטפסים על הר המלך ועוד כל מיני דוגמאות, שאנחנו אנחנו נמצאים במצב הטוב ביותר. אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה של האנושות, אני לא מפחד להגיד ככה, פעם ראשונה בהיסטוריה של אנושות, בקהל כל כך גדול, הרגשנו שאנחנו לא מסוגלים ולא רוצים להתחבר. שברגע שאנחנו באמת מגיעים כביכול לחיבור, מתחילים בפנים להרגיש כמו קרח. אנחנו מתחילים להיות עצורים. איזשהו כוח הרע תופס אותנו ולא נותן לנו לזוז. זה גילוי הרע, זה גילוי הפרעה, זה גילוי הנחש. וזה הישג גדול מאוד, הכרת הרע. עכשיו רק אנחנו צריכים לעבוד על זה, זה כבר לא בעיה. פעם ראשונה לאתר את המקום איפה זה צריכה להיות פריצה, זה מה שאנחנו עשינו, וזה מאוד מאוד הישג גדול. וזה כמו בעל הסולם כותב באיגרת על גילוי הרשעים, שזה קדושה גדולה צריכה לרדת מלמעלה, אור גדול, כדי לגלות את הרע שבנו, המפריע שלנו. לכן אני דווקא שמח מאוד, הוא גם כן כותב שם באיגרת, ששמח אני ברשעים שמתגלים, זאת אומרת הרע הזה שמתגלה. כן,
הייתה בשאלה גם איך עושים את זה, איך פונים לבורא, מה זאת אומרת אני פונה לבורא,
איך פונים? כל דבר שאני לא מסוגל לעשות, להתחבר עם אחרים, לגלות את העולם הרוחני, להרגיש משהו שאני קורא בספר, כל דבר אני צריך לדרוש ממנו, לדרוש. אומרים שאני חייב להתחבר עם הזולת, עם החברים שלי, כמה שאני נהיה יותר קרוב, כן? כל ישראל חברים, כמה שאני יותר קרוב עם אחרים, בזה אני יוצר את הכלי הכללי. כי אין כלי לבד. אנחנו היינו במערכת קשורים יחד, כן? קשורים יחד, באור אינסוף, היינו קשורים ככה יחד כולנו, כן? והבורא שבר אותנו בשבירת הכלים. ומה הלאה? אנחנו צריכים עכשיו אלו הקשרים בינינו הם שבורים, אנחנו צריכים לחזק אותם, אנחנו צריכים לתקן אותם. מי מתקן אותם? אני בעצמי? לא, זה אני וזה אתה וזה הוא, ואנחנו לא מסוגלים להתחבר. רק אם אנחנו נבקש יחד, יחד, אם אנחנו מבקש אור העליון, זה נקרא לאטמן, תפילה בציבור, תפילת הרבים, זה מה שנקרא. אם אנחנו יחד נבקש, אנחנו מקבל בחזרה מד, זה נקרא כוח עליון שמתקן אותנו, ואז בחיבור בינינו אנחנו מגלים את הבורא. איפה הבורא מתגלה? הוא צריך להתגלות, הבורא צריך להתגלות כאן, בינינו, ממש כאן, בקשר בינינו. כאן הוא מתגלה, בכל אחד ויחתנו, לא. רק בינינו. הוא בעצם בסופו של דבר הוא ממלא את החלל הזה בינינו. האור העליון ככה עושה, כי אנחנו לא מקבלים אותו לתוכנו, אנחנו מקבלים בעל מנת להשפיע, לכן הוא ממלא את החלל בינינו. אבל בינתיים את החלל בינינו אני מתחיל להרגיש כשלי, ואז נקרא שאני מתמלא.
כן, עוד שאלות. שם הבחור עם החולצה ההומה באמצע העולם מימין לפלזמה, תשאיר את היד באוויר שיראו אותך ויגיעו אליך מאחור. כן, הנה אתה, תקום רק שהמצלמה תוכל לראות אותך. תודה.
כן, רציתי לשאול, דיברת מקודם על הפצה.
כן,
איך אנחנו בעצם כן מפיצים, אני גר לא בארץ, איך אנחנו כן מפיצים בחול בלי להפוך את זה ובלי להיות מיסיונרים בצורה כזו או אחרת, כי בסך הכל אנחנו רוצים להפיץ שהחומר יהיה נגיש לאנשים שיתורה בהם הנקודה שבלב. אז איך אתה בעצם כן שם את החומר או כן פועל בלי לדחוף את זה לאנשים לגרון?
נו, אתה מכיר את המערכות שלנו באינטרנט, איפה אתה נמצא?
מונטריאול.
נו, יש לנו בארצות הברית לרנינג סנטר, ואנחנו שם מלמדים, ויש שם אלפי תלמידים בצפון אמריקה, וקבוצה גדולה יש לנו בטורונטו, וכך אנחנו לומדים מלא ספרים באנגלית, עושים כנס לפחות פעם בשנה, עוד מעט אני שוב נוסע לשם, יש לנו קבוצות גדולות עם בסיסטוב, עם סטודיו, עם הכל. אנחנו מייצרים קליפים, ספרים, הרצאות, הכל יש לנו באנגלית. וכך אנחנו מפיצים. לכולם. פחות מכולם ליהודים. כי להגיע אליהם בלתי אפשרי, אתה מבין איזה חומר זה. יהודים שחיים בחו"ל, גרים בחו"ל, זה משהו ש... אחרי גמר תיקון יבואו.
תודה.
אתה תוכל לקבל הכוונה מעשית, אם תרצה בכך, תכתוב לנו דרך האתר, kav.info, זה יגיע למחלקה של האנגלית, והיא כבר תנהה אותך לדברים יותר קונקרטיים, כך כל אחד שרוצה לקבל הדרכה. כן, עוד שאלות. לגברת כאן, בבקשה, תשאירי רק את היד באוויר, שהמיקרופון יגיע אלייך.
ערב טוב. אני דווקא חוויתי, למרות שאני רשמת חדשה, לאחר הכנס חוויתי תהליך הפוך לגמרי. כלומר, אני נרשמתי ללימודים בקמפוס, מתוך ממש תשוקה ללמוד, והרגשתי כמו תלמידה בכיתה א', שהולכת לקראת דבר גדול. הנקודה שבלב כבר קיימת מספר שנים, ואפילו לא התכוונתי להגיע, כי אמרתי, אני לומדת, אז אין טעם שזה... ואיכשהו אמרתי, טוב, אני אלך ליום הראשון, וזו שיושבת לצידי אמרה לי, כדאי לך. אמרתי, טוב, אני אלך. מצאתי את עצמי 3 ימים מרותקת ביום הראשון למסך. הניגון שהיה והתפילות פשוט חדרו לי לתוך הנשמה. פשוט זה קרה.
אני נשאר יפה?
מקסים. זה לא יפה. זה לא רק עניין של יפה, זה פשוט חודר לתוך הנשמה. ממש, זה קרה לי את הנשמה לגזרים, אבל עדיין לא הרגשתי את מה שכולם מדברים עליו. הייתי בהכנה לכנס, ודיברו על זרמים.
אבל את חדשה, כמו שאני מבין.
כן, אבל מה ש... רגע, יש עוד המשך לזה.
כן.
ומה שקרה, להפתעתי הגדולה, שאפילו ביום השני דיברתי עם אחד מבני ברוך, ואמרתי, אני רוצה להרגיש את מה שאתם מרגישים, אני פשוט מקנה בכם שהגעתם לזה. וביום השישי של הכנס, הערב הסתיים, אני נכנסת לרכב, והשיר מתנגן לי, השיר של הסיום של הכנס מתנגן לי בראש, ואני מתחילה לשיר, וזה דבר שאני לא עושה אותו, ואני מתחילה, ויורדות, זולגות לי דמעות מהעיניים, ופשוט מתל אביב לקריאת אונו עד הבית, אני לא מפסיקה להפסיק את הדמעות האלה, ולא את השירה ביחד. ואני פשוט מגיעה הביתה, וזה פתאום בבום. זה לא כמו חץ, זה היה כמו טיל. אני מרגישה שלוות נפש שאני לא יכולה להסביר אותה, משהו אלוהי. אושר שמציף אותי בכל רמה גידי ונפשי וגופי ונשמתי, אני פשוט לא מגזימה. זה משהו שבדמיון לא הייתי יכולה לתאר. באמת, כאילו, אני אומרת לעצמי היום, אם אני אסוף את כל הרגעים המאושרים של חיי, ואני עברתי, בת 53, זה לא מתקרב לחלקיק, הדבר הזה שחשתי שזה משהו אילאי.
יהיה לך הרבה יותר מזה.
אני רוצה להיות שמה, אני מאוד מקווה.
אבל בדרך, יהיו גם כן רגעים...
כן, זה התחיל טיפה לרדת.
כי אי אפשר אחרת.
נכון, אי אפשר לשאת את זה ברמות של כל הזמן, זה פשוט בלתי אפשרי.
כן. לא, ולא רק זה. את עכשיו מבינה שצריכים כאן איזשהו כלי קליטה חדש.
נכון.
כמה שאת מתמלה, יש לזה גבול.
נכון.
אם אנחנו רוצים באמת להשיג תענוגים אינסופיים, אנחנו צריכים איזשהו מגמה אחרת. פרדיגמה אחרת, יחס אחר לתענוג, יחס אחר לקליטה. זה צריך להיות משהו אחר. אחרת אנחנו מתמלאים מהר מאוד. ועד כדי כך שהמילוי הזה הוא נעשה בלתי נסבל. אז...
כן, זו הייתה תחושה של תענוג, ממש של תענוג. ואני אומרת, כן. אני אולי נחשבת חדשה, אבל אני ממש חוויתי, כי גם הדמיון לא יכולתי לתאר את זה.
עוברים את הדברים האלה כולם, כל המתחילים, אחר כך שוכחים, טוב שאת אמרת על זה, זה יישאר לנו בארכיון. אנחנו אחר כך נזכיר לך את זה.
אז איך אתה מגדיר את זה? האור העליון?
זאת,
מה?
כן, זה נקרא עיירת השכינה. עיירת השכינה. זאת אומרת, יש שני צורות, יש שני מקורות להרגשות שלנו. עיירת השכינה זה הרגשה טובה, ועיירת המלכות הרגשה נוראית. כנגד זה החושך. חושך ופחד מוחלט, איזה תאום, פשוט תאום. לא שאני עומד על סף ותאום לפני, אלה פשוט אני אפילו לא מרגיש איפה שאני עומד. זה ללא גבול. או שכזה זה הרגשה שהכל מתמלא באיזושהי אהבה וכל החיים והכל זה כל כך חם ומתוק וכן, זה גם יש מצבים כאלה, גם יש מצבים כאלה, בסדר גמור.
אז קודם כל אני מודה לבורא שזיכר אותי בזה.
כן, זה באמת מיד לבוא ולעבור כאלה רגשות.
כן, ממש, ואני מודה לבורא ששלח אותך אלינו לנשות הזאת.
יופי. אז נסיים בזה. אז בוא בנעימה, כן, במילים האלו הנעימות, אנחנו נאחל לכולנו שנגיע כמה שיותר מהר לתיקון, ונוכל להחזיק, כי רק תלוי בנו, אנחנו נמצאים באותו האור, דרך אגב, מה שאתה הרגשת, ופי מיליארד יותר מזה, אנחנו עכשיו נמצאים, רק אנחנו לא יכולים לגלות אותו, כי אין לנו כלים, לא יכולים להחזיק, לקלוט אותו. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, איך לקבל את הגילוי הזה. אז נקווה שאנחנו נגיע לזה מהר, כולנו יחד. תודה רבה לכם.
בזאת נסיים, נהיה פה גם בשבוע הבא, אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.